אני מסכים עם עורדין ארנון בשתי נקודות. האחת, אני באמת חושב ששופטים לא צריכים לעסוק במהפכות ולא לעשות מהפכות. אני חושב שהדרך הנכונה לפתח ולעצב משפט היא בדרך שבה, אני חושב, נהג היטב השופט אגרנט, שידע ליצור תנודות ותזוזות במשפט מבלי שמי שקורא את פסקי הדין שלו ירגיש שיש תזוזה. הרושם של מי שקורא את פסק הדין הוא שאתה זורם בנהר קיים, אבל ואתה לא מרגיש איך בכל זאת בצורה מאוד עדינה ומתוחכמת המסלול מוזז, אבל אתה מגיע למקום אחר, המסלול מוזז אבל בלי מהפכה, ותחושה שהמסורת מתקדמת ונמשכת, אבל העניין הוא שייך לאותו נהר. זאת נראית לי דרך נכונה של פיתוח משפט. והנקודה השנייה שאני מסכים עם עורך דין ארנון היא הנקודה של איפה נכון שבית משפט יהיה אקטיביסטי ואיפה לא נכון שבית משפט יהיה אקטיביסטי. ואני באמת חושב שבית המשפט העליון שלנו הרחיק לכת בפיתוח הפרשנות התכליתית על חשבון הפרשנות שמבוססת על מה שהחוק אומר ועל מה שהמחוקק שחוקק את החוק התכוון, וכתוצאה מזה נגרעה ודאות המשפט, וזהו ליקוי, ולדבר הזה אני מסכים. ולכן פתחתי בחלק הראשון ואמרתי שאני רוצה ומוכן להגן על בית המשפט בתחום הפעילות שלו, בתחום המשפט הציבורי. אני לא יכול להגן על גישה אקטיביסטית כוללת, משום שאני חושב שגישה אקטיביסטית כוללת אין לה מקום, יש לה מחירים כבדים. עכשיו, משום שאני בחלק הראשון של דבריי עשיתי בגץ ישן ובגץ חדש, הבחנתי ביניהם, אני רוצה להזכיר לכולנו שבגץ הישן, עם שופט שמגדיר את עצמו כמייצג המשטר הישן, הנשיא משה לנדאו, היה הבגץ שנתן את פסק הדין ברגמן, שבו בית המשפט הזה פסל חוק של הכנסת על סמך עתירה של אזרח שלהצביע על אינטרס אישי מיוחד שלו שנפגע. אני חושב שגם חכמי משפט גדולים ממני התקשו להצביע, כך שהשאלה של עד כמה דברים השתנו והתחדשו היא שאלה שתלויה ואיך מסתכלים על הדברים. אני רוצה לחזור לעילה של חוסר הסבירות הקיצוני שהתחלתי לדבר עליה ואני רוצה לשוב עליה. אני מבקש לטעון בפניכם שהעילה של חוסר סבירות קיצוני שבית המשפט פיתח היא עילה הכרחית, חיונית, להפעיל פיקוח שיפוטי ובקרה על הרשות המבצעת, מהסיבה המאוד פשוטה. ברור לכל שאם יש לך עניין עם מקבלי החלטות מתוחכמים שמקבלים ייעוץ משפטי טוב, אין דבר קל ליועץ משפטי טוב להגן על החלטה על ידי זה שהוא מצביע שהמטרה שהובאה בחשבון הייתה המטרה החוקית, נשקלו כל השיקולים הענייניים ולא הובא בחשבון שום שיקול זר. זה פשוט ניתן לעשות. אם מישהו יש לו מיומנות משפטית, הוא יכול להגן על כל החלטה. ולכן חייבים, אם רוצים להשאיר איזשהו כוח לבית המשפט, להיאחז בעילה של חוסר סבירות קיצוני, משום שאנחנו יודעים שאכן החלטות יכולות ללקוט בחוסר סבירות קיצוני. אם אתה לוקח שיקול שהמשקל המתקבל על הדעת שלו הוא משקל של פיל, ואתה נותן לו משקל של נוצה, אתה תגיע לאבסורד ולהפך. ולכן, לצורך בדיקת החוקיות של ההחלטות, שמה שבית המשפט עושה זה בסך הכל בדיקת גבולות, הוא לא נכנס מעבר לגבולות, חייבים לאפשר לבית המשפט לפעול במסגרת חוסר העילה של חוסר סבירות, וצריך בית משפט שאכן יהיה צמוד לכך שמדובר רק במקרים שבהם הרשות השלטונית פעלה בחוסר סבירות קיצוני. אני לא מכיר, וכאן יש לי מחלוקת עם פרופסור מאוטנר, עשרות מקרים שבהם בית המשפט פסל החלטות שלא על בסיס של שיקולים ערכיים, אלא רק על בסיס של התערבות בשיקולים מקצועיים. אני כן מוכן להסכים בעיקרון שאם יש פסילה תוך התערבות בשיקול מקצועי, שהיא לא מצביעה על איזשהו ערך יסודי שביסוד חוסר הסבירות הקיצוני, אז זוהי כנראה פסילה לא ראויה. ואגב, אני מציע לכולנו לא לבחון שום גישה שיפוטית על פי המבחן של אפס טעויות. בסופו של דבר, שום בית משפט, אקטיביסטי או פסיביסטי, לא, אף פעם המבחן שלו לא יהיה בשאלה האם אנחנו חושבים שכל ההחלטות שלו הן מוצלחות. תמיד תהיינה ההחלטות לא מוצלחות. השאלה היא איך אנחנו מעריכים את הבלק הגדול של ההחלטות, איך אנחנו מחליטים, איך אנחנו מעריכים את רוב ההחלטות. והערכה שלי לגבי העילה של חוסר סבירות, שבית המשפט בפועלו במסגרת העילה שלו פעל בזהירות, לא הפך את עצמו לשופט על המחליף את שיקול דעתן של הרשויות, הפעיל את הסמכות הזאת במשורה, וברוב המקרים, במקרים מתאימים וראויים, שבהם הנזק לאי התערבות שלו היה גדול בהרבה מהנזק אולי של ההתערבות שלו. אומרת פרופסור גביזון, בית המשפט לא יכול להילחם בשחיתות, הוא לא מספיק יעיל בשביל להילחם בשחיתות. זה נכון וזה לא נכון. זה נכון במובן שברור שבית המשפט לבדו לא יכול לעמוד מול שחיתות. אבל השאלה שצריכה להישאל זה מה, איך אנחנו עומדים מול שחיתות במצב שבו בית המשפט אומר גנוסר לא יכול להיות מנכ״ל של משרד ממשלתי, או דרי לא יכול להיות שר בממשלה, מול מצב שבו בית המשפט אומר זה לא ענייני, שיהיו. אני אומר, במצב שבו בית המשפט אומר זה לא ענייני שיהיו והם היו, בית המשפט היה תורם להגברת השחיתות, לפגיעה בשלטון החוק, לפגיעה במנהל תקין. הסיפורים שמספרים לנו על האופוזיציה, יש אופוזיציה במדינה הזאת? הסיפורים שמספרים לנו על אופוזיציה, על החברה האזרחית, על 400 אלף המפגינים שיצאו לרחובות, על כל האנשים שיעצרו את התופעות האלה, הם סיפורים יפים, למרבה הצער הם לא מציאותיים, והפגיעה שהייתה נגרמת על ידי העמדת האנשים האלה בראש הצמרת השלטונית, אגב, אנשים שלפי חוק יש להם סמכויות מעין שיפוטיות, שר ומנכ״ל הם אחראים על המשמעת של עובדי משרדם. אתם יכולים לתאר לעצמכם אדם כמו גנוסר שהיה סוס טרויאני בוועדה, שהתפקיד שלו בוועדת החקירה הזאת שתפקידה לגלות אמת היה לדאוג שהוועדה חס וחלילה לא תוכל להגיע לאמת והיא תגיע רק לקביעות של שקר. הוא יהיה המפקח על המשמעת במשרד הכפוף לו. הוא יחליט את מי להדיח והוא יחליט את מי לפטר. ואגב, עם כל הסביעות הרצון המשותפת כאן מאי ההתערבות בעניינו של הנגבי, אני רוצה להזכיר לכולנו את החיזיון הסוריאליסטי. רק מחזאי גאוני יכול היה לייצר אותו, שצחי הנגבי צריך עכשיו להחליט אם מזרחי צריך להיות מודח או לא. זה סוריאליזם בקצה הקיצוני של הדבר הזה. עכשיו, השאלה של איך בית משפט מייצב את עצמו בתוך חברה ומהו התפקיד שהוא נוטל על עצמו היא פונקציה לא רק של עקרונות כלליים של משפט ואיך ראוי לבנות מערכת משפטית באופן תיאורטי. ובאופן תיאורטי אני מסכים שיותר טוב שבית משפט לא יהיה על המגרש של מי צריך להיות שר בממשלה. ודאי שזה יותר בריא לבית משפט לא להיות על המגרש הזה. אבל בונים מערכת על פי השאלה של איך נראית התרבות הפוליטית בחברה שבה אנחנו חיים. ואני טוען שבית המשפט היה מועל בתפקידו אם בתרבות הפוליטית שיש בישראל הוא לא היה לוקח לעצמו את התפקיד האקטיביסטי שהוא לקח על עצמו. ואגב, אני לא חושב שבית המשפט אצלנו מתנהג באקטיביזם קיצוני, אני חושב שבית המשפט נוהג באופן זהיר. אני חושב שיש עיקרון אחד שבית המשפט שומר עליו והוא רשאי לשמור עליו. האנשים שמנהלים את המדינה מנהלים את המדינה כשליחים שלנו. הם מנהלים את המדינה עבורנו ובשמנו. הריבון במדינה הם האזרחים. עכשיו, זה גורם לזה שהאנשים שמנהלים את המדינה עבורנו הם אמורים לפעול כנאמנים שלנו. במובן הכי דווקני של נאמנות, כמו נאמן שאתה נותן למישהו את הקופה שלך, שהוא ינהל אותה עבורך כנאמן. עכשיו, אני שואל, האם כשה, הממשלה החליטה, ואגב, היא החליטה אחרי שבגץ רמז לפעם אחת על בסיס פרוצדורלי, תרדו מהעניין של גנוסר. האם כשהממשלה החליטה שהאיש הזה ראוי להיות מנכ״ל של משרד ממשלתי, היא פעלה כנאמן של הציבור? האם היא פעלה כנאמן של הציבור, או הפרה את חובת הנאמנות במובן הכי בוטה שלה כלפי הציבור? ואני טוען שהיא הפרה, ואני טוען שאם הציבור היה נשאל באופן הכי דמוקרטי, האם הוא רוצה ששרים ומנכ״לים יהיו אנשים מהסוג הזה? אני חושב שהרוב הגדול, לא על מקרה קונקרטי, שאז נכנסים שיקולים, האם זה המפלגה שלי או לא, אלא אם הציבור היה נשאל את השאלות הכלליות, האם לוקח שוחד, מי שיש נגדו כתב אישום על לקיחת שוחד, יכול להיות שר, הציבור היה אומר לא. האם גנוסר, מישהו מסוג גנוסר, יכול להיות מנכ״ל, הציבור היה אומר לא. לכן אני אומר שבית המשפט בפונקציה שהוא מילא כאן, עשה תפקיד דמוקרטי. הוא קיים את הדמוקרטיה גם במובן של חובת הנאמנות, וגם במובן שהוא שיקף נורמות וערכים של הציבור, שהשלטון בגד בהן. אבל הוא שיקף את הנורמות האמיתיות של הציבור. עכשיו, למה לא לסמוך על דין הבוחר? אי אפשר לצערי לסמוך על דין הבוחר בישראל, משום שהאג'נדה הפוליטית בישראל היא כל כך מלאה, והיא מלאה בדברים כל כך קריטיים, כמו חיים, ביטחון, שלום וכו', שהשאלה מי יותר מושחת ומי פחות מושחת היא שאלה שלא ניצבת על סדר היום. ולכן אל תקנו את הסיפור שתשאירו את העניין לדין הבוחר, דין הבוחר לא יכול לעבוד. אפשר לעומת זאת לשחוק שני דברים. אפשר לשחוק שלטון חוק עדק שלא יישאר מנו כלום, משום שאנשים יזלזלו בחוק, משום שאם העבריינים הכי גדולים יכולים להיות ראשי המדינה, אז החוק לא שווה כלום. ואפשר לשחוק לא את האמון של הציבור בשלטון, בעניין הזה אני מסכים לגמרי פרופסור מאוטנר, הדיבורים הרבים על אמון הציבור בשלטון הם לא במקום, אבל יש כן אמון אחד חשוב, שהוא אמון הציבור במשטר הדמוקרטי בתור שכזה. משום שאם כל שרי הגנבים, אז מה לי חפץ במשטר הזה? לא בשלטון הספציפי הזה, אלא במשטר הדמוקרטי ככזה. וזה דבר שהתפקיד של בית המשפט הוא להגן עליו, ואני חושב שההגנה המסוימת שהוא עשה עליו היא הגנה ראויה. עכשיו אני רוצה לעשות השוואה עם הנושא של זכויות אדם. אני חושב שאם הדיון הזה היה מתקיים באמצע שנות ה-50, או סוף שנות ה-50 או סוף שנות ה-60, יכול היה להתייצב מישהו כאן בצד השני של הבמה הזאת, ולטעון על פי טיעונים דומים לטיעונים שפרופסור גביזון טוענת כאן, נגד הדבר הכי חשוב שעשה בית המשפט העליון במדינת ישראל, והוא הפיתוח של מגילת זכויות שיפוטית. משום שבסופו של דבר, מגילת הזכויות השיפוטית הזאת פותחה באופן מאוד יצירתי, על ידי בית המשפט, שלא על בסיס של חוק. רוב הזכויות האלה אין להם שום גיבוי של חוק, וזה לא נכון שבשאלות האמיתיות שבהן זכויות האדם מתעוררות, הן מתקבלות בתשואות על ידי הקהל. ברוב המקרים האלה זכויות אדם מתנקשות או ביניהם או עם אינטרסים חברתיים חשובים אחרים, והשאלה איך אתה עושה את האיזון, הן שאלות ששנויות במחלוקות אידיאולוגיות קשות מאוד. איך אתה מאזן זכויות אדם מול ביטחון, השאלה שאולי שנויה במחלוקת יותר מכל שאלה אחרת. ולכן אני חושב שמה שעשה בית המשפט בעניין הזכויות, ראוי שהוא יעשה גם בעניין שמירת מנהל תקין ושלטון חוק. אני אסיים בזה שכשכתבנו את הספר המשותף שיצא לאור לפני כמה שנים, היום בפרספקטיבה של חלוף השנים אפשר לראות מה השתנה. ואני חושב שהשתנו שני דברים. אחת, אם מישהו חשב שאולי אנחנו הולכים לאיזשהו תפנית אופטימית בכיוון של מנהל יותר תקין, שלטון יותר מוסרי, ההפך הוא הנכון. ובמובן הזה, כשאומרת פרופסור גביזון, אנחנו מחכים להתנהגות מוסרית במקומות אחרים, האם אנחנו באמת מחכים? האם החיקיון הזה יש לו אישית תוחלת מעשית, ממשית, מציאותית? ומבחינה זאת, הצורך בבית משפט פעיל, מתערב, עומד על המשמר, נעשה יותר גדול. ובית, אני טענתי בספר שאי אפשר לחלק את עמוד הפסיכולוגי של שופטים באיזשהו אופן מלאכותי, לבוא ולהגיד לשופטים, כשאתם עוסקים בזכויות אדם, תהיו גיבורים מול השלטון. כשאתם עוסקים במנהל תקין, בשלטון חוק, תשתפנו מול השלטון. אין דבר כזה. שופט הוא שופט, אתה יוצר אצלו תחושה של תודעה מול השלטון. אם אתה רוצה שופט חזק בנושא של זכויות אדם, אתה צריך שופט חזק גם בנושאים האחרים. ואמרתי שהמאגרים שבית המשפט יאגור מבחינת אמון הציבור והסכמה של הציבור בהקשרים של מנהל תקין ושלטון חוק, ולדעתי דווקא בהם יש לו יותר תמיכה ציבורית מאשר בהגנה על זכויות אדם, יאפשרו לו למלא ביתר נחישות את התפקיד שלו בזכויות האדם. אני רוצה לטעון בפניכם שלדעתי בשנים האחרונות, בייחוד בנושא הכי אקוטי בזכויות אדם, שהוא הנושא של זכויות של ערביי ישראל, לפי מיטב קריאתי, יש שיפור בתפקוד של, של, של בית המשפט. לכן לא נעים להגיד לאדם על עצמו שהוא צדק, אבל אני חושש שצדקתי. תודה רבה.